אוקיי, אנחנו חוזר על המקום שלנו, אנחנו נמצאים בתוספות שווה כסף ככסף. הרי אומר בתוספות תוך שזו סברה. הסברה היא בגלל שאם בתורה כתוב כסף, התורה לא מתכוונת, כך הרי הבין, לדבר עגול עם תמונה של המלך. זה הגרסה הפיזית של כסף, אבל כסף זה ערך. ודבר ששווה כסף, גם יש לו ערך. הייתי, אני מגזים קצת, אולי מקצין קצת, לא יודע אם הרי יסכים. זה לא ששווה כסף ככסף. החידוש הוא שכסף הוא כשווה כסף. ערך אמיתי נמצא בחפצים. הערך של כסף הוא ערך מלאכותי שהמציאו כדי לסמל את זה. אז זה לא נכון טכנית בזמן הגמרא, כי שם הכסף גם היה לו ערך אמיתי. אבל אנחנו מבינים את זה במיוחד, הכסף שיש לי בכיס, הערך שלו הוא פורמלי, ערך אמיתי נמצא בספרים. לכן הוא אומר הרי, ברור ששווה כסף ככסף. זה לא מונע מהתורה להקפיד מסיבות מסוימות. אז אם לא היה לי פסוק, הייתי אומר שמצאתי שבנזיקין צריכים לשלם ממיטב, לא מכל קרקע, לא מכל ערך, אלא רק מסוגים מסוימים, אז אולי גם רק בכסף ולא בשאר מטלטלין, לא בשאר שווה כסף. יש עדיפות מסוימת לכסף, הוא שכיר יותר, הוא עובר יותר, כן? אפשר להשתמש בו ביתר קלות. אז אולי התורה הקפידה נזיקין, אבל התורה לא הקפידה במשהו מיוחד, רק אמרה, תקנה, תקדש, תפדה, בכסף הכוונה היא בערך. זו שיטת הרי. עכשיו, התוספות שלנו לפחות אומר שזה לא פשוט. לכן, כן צריכים פסוק. והוא דייק את זה מזה שהגמרא הביא פסוק. אז אם צריכים פסוק, זאת אומרת שזה לא פשוט שזה אותו דבר. יכול להיות עדיין שמישהו ייתן שזאת המסקנה, אחרי שפסוק אומר שווה כסף ככסף, זה מחדש לי לא רק השוואה בין חפץ A לחפץ B, אלא זה מחדש לי שהסברה הזאת היא נכונה. בהבה מיני חשבנו שאולי כסף זה שם של מטבע, עכשיו יודעים שכסף הוא שם של ערך. או לא, או יכול להיות שכסף זה באמת שם של מטבע, והתורה חידשה ששווה כסף זה גם טוב. גם החפצים האלו. אבל ברי זה ברור. הרי חידש לנו שכל איפה שכתוב שקונים או עושים משהו עם כסף, הכוונה היא לא עם חפץ מסוים שנקרא מטבע או שטר או משהו כזה, אלא עם ערך. ואין יותר או פחות ערך בחפצים מאשר בכסף טהור, בכסף של המלך. עכשיו, לאור זה, לפני שאנחנו נראה לשורים אחרים, אז בואו נחשוב על המקרה היוצא דופן שקיים, ולא מוזכר כאן בראשונים, וזה מייסר שני. מייסר שני פודים מחללים רק על מטבע, ולא על אין מייסר שני, אין פודים פירות בפירות, בלשון של המשנה. אין פודים פירות בפירות, פודים מייסר שני רק על מטבע. דרך אגב, הלך למייסר, היום, שאנשים מחפשים בביאור מעשרות, פעם בשלוש שנים צריכים להיפטר מן המטבע, שעליו אני מחלל את המייסר שני שיש לי בבית, וזה קשה להיפטר ממנו. בגמרא כתוב שמוליכים אותו לים המלח, זורקים אותו לים המלח. ים המלח זה רחוק, אז אני לא רוצה להגיע ים המלח. אז מה עושים? אז יש כל מיני פטנטים, בין השאר האחרונים, חלק מהם חידשו, אבל זה היה חידוש, זה לקח זמן, שאולי במקרה כזה אפשר לחלל גם על פירות, ואז להיפטר מהם. אז אני יודע, ההיצעה שכתוב בספרים זה לחלל את המטבע על סוכר, ולזרוק את הסוכר לביוב. אבל זה היה חידוש, כי בגמרא כתוב שאין מחללים פירות על פירות, כי זה למד מפסוק, פצעת הכסף בידיך. אם נחשוב על הסיבה, זה כזו אתה כתוב. אבל נחשוב על סיבה, למה בכל מקום שווה כסף ככסף, אומר הרי מסברה, זה אותו דבר. אבל יש מקום אחד שזה לא אותו דבר, אפילו למסקנה זה לא אותו דבר. איך שונה כסף של מייסר שני מכסף של קידושין, קניין, ערכין, פדיון, פדיון בחור, פדיון הקדשת, תשלום נזיקין וגירעון של עבד. אנחנו שואלים עכשיו בעצם תיימד הקרא, אבל למה זה שונה? חושב שהסיבה היא פשוטה. כל המקרים האחרים, יש משהו בין שני אנשים. אפילו פדיון הקדש, אז זה ביני לבין ההקדש. הקדש הוא איש. הוא רשות ממונית. אז או שקונים, מוכרים, פודים, יוצאים, יש כאן דבר שהוא מסחר. ובזה, התפקיד של הכסף הוא להעביר ערך. בעולם שהוא פרימיטיבי יותר, אז לא היה להם כסף, אז העבירו ערכים, העבירו חפצים ששווים בערך אותו דבר בעיני אנשים. פדיון מסר שני, אין מישהו אחר, אני עושה את זה בדיד לבין עצמי. זה באמת מוזר כשהתורה אומרת שמחללים מסר שני על כסף. איך זה קורה? זה לא עסק. זה לא עסק מסחרי. אני לוקח דבר שיש בה קדושה, ואני מעביר את הקדושה לכסף. שניהם שייכים לי. אז כנראה שיש עוד סגולה לכסף שהיא מחליפה. מחליפה קדושה. בכל מקרה, זה לא אולי דין של ערך. זה יכול להיות שזה דין סגולי של מטבעות, של כסף, כסף, כסף. אני אפילו אסביר למה. כי כסף, המצאה מלאכותית בשביל התפקיד הזה, כדי הוא מין קופסה ריקה שמסמל דברים אחרים. הכסף מסמל את הערך של הגמרא. אז לכן התורה גם אמרה שהיא יוכלה גם להיות במקום, לא דווקא ערך, אלא גם במקום משהו אחר. אבל זה דווקא המטבע. המטבע הוא דבר שאין לו תפקיד אחר חוץ מלהחליף. אז לכן הוא גם מחליף קדושה. אבל דברים שיש להם תפקיד, התפקיד של הספר הוא להיות ספר, יש לו גם ערך, אבל מה הקשר בין זה לבין מסר שני? זה אני נותן איזשהו הסבר לתופעה הזאת. בכל מקרה, זו שיטת הרי שמופיע בתוספתוך, שהכל כאן זה ספרה באיפה שלמצא את הפסוק, אז נמצא סיבה מיוחדת לאותו פסוק, אבל הכלל הוא שזו מספרה. התוספות שלנו סובר שהכלל הוא שיש פסוק, והפסוק מלמד בכל מקום. שיטת הרמב"ן, הוא נשמע קצת כמו פשרה בין שתי השיטות האלו. הרמב"ן דיבר מתחיל בדינה ובשווה דינה. אז קודם כל, יש לרמב"ן תשובה חדשה לחלוטין של עצמו, שכרגע אני מדלג על זה. זה לא, הוא ניסה להסביר איך לומדים את זה מפסוק אחר, לא מפסוק של התוספות, אלא פסוק אחר. לימוד מאוד מסובך. עבד כנעני עבד עברי לעמה עברייה, ומשם לעבד כנעני, ומשם לאישה. בסדר, זה מסובך. אבל בסוף הוא מגיע גם לתירוץ של התוספות פחות או יותר, והוא כותב את הדברים הבאים. אינמי, איקה למימר, שבכל מקום שנאמר כסף בקניין, שווה כסף בכלל. אז זה כמו הרי. כל מקום שנאמר כסף, מילה נוספת, בקניין, אז שווה כסף בכלל. זה אותו דבר. לא צריכים פסוק. וכי יצטרך קרא לרבויי בפיראון, נזיקין לדוגמה, שם צריכים פסוק. זה לא קניין, זה פיראון. סרקא דאיתא חמינא, אם לקח עבד, או זה גיראון, הוא מדבר על גיראון, לא צריך להיות פיראון, זה טעות, צריך להיות גיראון. יצטרך קרא לרבויי בגיראון, זה עבד, עבד, עבד שקונה את עצמו, שמוציא את עצמו, מעבדות על ידי תשלום. סרקא דאיתא חמינא, אם לקח עבד, אינו יכול לגרור בפדיונו בעל כוחו של רבו בשווה כסף. דאמרי זיל טרח בזבן הייתי לי. זה דבר שזה דומה לתוספות. יש הווה אמינא, שכיוון שזה בעל כוחו של האדון, העבד מוציא את עצמו, אז אולי צריכים לבוא לקראתו. הוא אומר, אני רוצה כסף מזומן. ואתה לא יכול לתת לי שווה כסף. וכן גבי נזיקין, שר תאיתך אמינה שאינו יכול לפרעו בעל כוחו בשווה כסף, אלא ממיטב, כדכתי מיטב סטעו ישלם, כמה שמלן. הנקודה היא בשני המקומות אלו שיש פסוק, זה בעל כוחו. אז שם צריכים פסוק. אבל עניין מקנה, כלומר הוא מחלק בין פיראון וגיראון לבין מקנה. מקנה זה בהסכמה. וזה בעל כוחו. ועניין מקנה, כיוון דניחה להו בשווה כסף, ככסף הוא שהרי שניהם שווים. אז הרמב"ן אומר, לפעמים צריכים פסוק, לפעמים לא צריכים פסוק. איפה שזה בעל כוחו של אחד מן הצדדים, צריכים פסוק. איפה שזה בהסכמה, אז לא צריכים פסוק. מה פירוש המילים שהרי שניהם שווים? אני חושב, הפשט היותר טוב, זאת אומרת שאני חושב שהוא נכון, מה זה שניהם שווים? מה זה השניהם? כסף ושווה כסף. יש אפשרות אחרת ששניהם זה שני אנשים, שניהם שווים, שניהם מסכימים. אני מעדיף את הפירוש הראשון, ואז מה ההסבר? מה עושה כאן ההסכמה? אם אני קונה משהו, או אני מקדש אישה, אז יש הסכמה, שני הצדדים, אני והאישה מסכימים. אז במקרה כזה, שווה כסף ככסף בספרה. למה? כיוון ששניהם שווים, שהרי שניהם שווים. מה רמב"ן רוצה להגיד? אז נדמה לי שהפירוש, ברמב"ן זה לא 100%, אני אביא אחר כך ראשונים שאני חושב יותר מפורשים. אבל הרמב"ן בא ראשון, הוא ראשון במעלה. מה פשוט ברמב"ן? כיוון שמדובר בהסכמה לעצם העסק. האישה מסכימה, היא לא מסכימה לקבל את הטבעת דווקא. היא מסכימה להתקדש, אחרת היא לא מקודשת. אני קונה קרקע, אז המוכר, מוכר לי קרקע. אנחנו עושים כאן עסק, המייס הקניין הוא כסף. במקרה כזה, באמת שניהם שווים. הרי באמת צודק במקרה כזה. כי למה? איך הסברנו את הרי? איך עושים קניין? לא בכסף, אלא בערך. מה הקשר להסכמה? זה בדיוק מה שהרמב"ן אומר. איפה שאנחנו מסכימים, אז מה התפקיד של הכסף? הוא כדי להביע הסכמה, גמירות דעת, כדי, אני מקבל כסף תמורת מה שאני נותן, ואני מרוצה, זה כדי להראות שאני מרוצה. אז ברור שמה שגורם לקניין זה לא המבריקות של המטבע, לא בגלל שהמטבע יש לה צורה. מה שגורם לקניין זה שאני נותן משהו ומקבל משהו. כדי להראות שאני מסכים, אז זה לא מספיק שאני נותן, אני גם צריך לקבל. אבל בכל דבר שתלוי בהסכמה, תפקיד הכסף, זה ברור שתפקיד הכסף הוא להראות את ההסכמה, להראות את הדעת. ולכן, שניהם שווים. כי אני מבסוט, אני מרוצה בגלל שקיברתי משהו, או בגלל שקיברתי כסף. אני מרוצה בגלל שקיברתי משהו, סך הכל זה רק סמלי. אני מקבל פחותה ואני אתן לך קרקע ששווה מיליון. העיקר הוא שאני מראה שאני מרוצה לתת את הקרקע, בגלל ש... רואים שאני מרוצה, כי קיבלתי. אם אני קיבלתי, אז זה גורם לרצון, זה מוציא ממני רצון. אבל בדבר שזה בעל כורחי, עבד יכול לפדות את עצמו על ידי גירעון. אדם שהזיק לי, כמובן הוא משלם. אבל זה בעל כורחי, אני לא... אני רוצה לקבל כסף, אבל זה בעל כורחי. זה לא עסק, זה לא זו תמורת זו. הוא משלם. אז בזה יכול להיות שיש עדיפות מסוימת לכסף על שווה כסף, כי הוא מזומן, הוא זמין יותר, אולי כל מיני דברים, זה לא כמו מייסו שני, אבל אולי בגלל שהוא זמין יותר, אז לכן ככה עושים את הפעולה הזאת. אבל אם מה שצריכים זה פעולה שבנוי על הסכמה הדדית, אז אין הבדל בכלל בין כסף לבין שווה כסף. לפני שנראה אלטרנטיבה, אני פשוט, כדי קצת להוכיח את הנכונות של הסברה הזאת, אם לא ברמב"ן, לפחות בעיקרון, אז אני קורא ראשון אחר, בזה התוספות ריד, ושם אני חושב שהדברים מפורשים. התוספות ריד נמצא לא בדף שלנו, אלא בדף זין. וגם הוא נמצא בקובץ המערי מקומות, המקורות. דיבר המתחיל, זין עמוד ב', דיבר המתחיל, רבי יוסף אמר שווה כסף ככסף, יש שם סוגיה שהזכית מן השווה כסף. כותב הריד, מה שפירש המורה, לשווה כסף ככסף יופינן מיישיב לדקמן, שזה בעצם שיטת התוספות, נמצא שם ברשי, הישיב שמופיע בבל עברי, זה המקור גם בקידושן, אין עונר לי. למה? דסברה היא, לא צריכים פסוק. בכל שנקנה בכסף, נקנה בשווה כסף, בין אישה, בין קרקע, בין פיג'ן הבן, ואין צריך להביא ראיה בזה. דכיוון שמתרצין לקבל שווה כסף, הרי הוא ככסף. מה אני רוצה מלשון הריד? על מה עובד ההסכמה? הוא עובד על ההשוואה בין כסף לשווה כסף. כיוון שהם מתרצים לקבל שווה כסף, הרי הוא ככסף. אם בעיניהם זה שווה כסף הוא טוב, אז מה שונה פה? מה יכול להיות ההבדל בין כסף בין שווה כסף, אם הם מתרצים לקבל את זה? אני אסביר את זה בצורה יותר טובה. כסף זה ערך, זה חפצה של ערך. זה התפקיד שלו. הוא במקרה עשוי מזהב או מכסף, היום זה עשוי מנייר, אז זה ממש מראה לנו. הכסף בתור כסף זה המספר. הוא ערך טהור. חפצים, יש בהם ערך, אבל זה לא רק דרתם, יש בהם גם, נקרא לזה גוף. הספר אפשר לקרוא בו גם בחברה שאין לה כסף, אבל קוראים ספרים, אוכלים אוכל, משתמשים במחשב, יושבים על כיסא. אז לכל חפץ שנקרא אצלנו שווה כסף, יש שני מרכיבים. יש את גופו ויש את ערכו. עכשיו, אומר הריד בעצם ככה. יכול להיות שלדברים מסוימים, אני עושה אותם עידי ערך. אז אולי חפץ, למרות שיש בו ערך, אבל כיוון שבעיקרון הוא לא ערך, אז התפקיד האחר שלו, התפקיד העיקרי שלו, להיות פשוט חפץ, בעל גוף ושימוש ותוכן, זה לא מאפשר לי להשתמש איתו כערך. אבל אם יש הסכמה, אז הסכמה זה כמו הפשטה. ברגע יש הסכמה, אז תלו בנו, הכל כאן יזן חברתי. אם אני רואה בזה ערך, אז מי אתה להגיד לי, לא, לא, זה לא ערך, זה פרה. זה לא פרה. בעיניי, זה 100 שקל. כי יש שם 100 שקל, זה לא פיקטיבית. בכל פרה יש 100 שקל. אבל השאלה היא אם זה חפצה של 100 שקל. אז בהגדרה לא. הגדרה פרה זה חפצה של בשר, זה חפצה של עבודת חרישה. כן? אבל יש ביכולת הסכמה, כיוון אם אני מסכים, אתה מסכים לראות בזה חפצה של ערך, אז זה מוריד את כל הקשקוש הגופני, ונשאר רק הערך. זה, אני שמעתי את זה במילים של להריד, מישהו אולי כאן יגיד לי שאני מגזים, וכיוון אתם מתרצים לקבל שווה כסף, הרי הוא ככסף. כיוון שהם מתרצים לקבל את השווה כסף בתורת ערך, אז הוא באמת ערך. למה צריכים לזה הסכמה? אז אני כאן הסברתי, כי הערך שם הוא עטוף בגוף. ולכן החפץ בתור חפץ סמלי לא מסמל ערך. הוא מסמל, פרה מסמל, מסמל בשבילנו, מסמל שוקולד, כן? הוא לא מסמל ערך, אבל יכולים להניק לו את המשמעות הזאת. כי זה לא פיקטיבי, יש פה יכולת כזאת. אז זה הדין של ההסכמה. האם זו ההסבר הנכון ברמב"ן? אז אני אקח עוד ראשון. וזה הרשב"א, תלמיד הרמב"ן. אפשר לצפות, בלי להיות דוגמטית מדי, שאולי הוא יביא את אותו שיטה כמו ברמב"ן. וברשב"א כתוב, אותו תירוץ, אותו נקודה, כתוב ככה. יש לומר, כל מקום, שומעים, זה מילים של הרמב"ן, שומעים את זה. כל מקום שנאמר כסף גבי קניין, שווה כסף בכל כסף. כיוון דהניחלו בהכי. וגבי גירעון כסף, דעבד, דבר כוח או דרבו הוא יצטרך. וגבי נזיק נמי, הוא משלם ממיטב, דכתיב ממיטב שדה ישלם. אז הוא אומר אותו דבר, איפה שיש הסכמה, כיוון דניחלו בהכי, אז שווה כסף בכל כסף. אבל שני המקומים האלו הם שונים. יש לי רק שאלה אחת. למה הוא שינה? למה הוא שינה? הוא כתב גבי עבד שזה בעל כוחו דרבו, לכן זה שונה, שם צריכים פסוק. וגם גבי נזיקין, ברמב"ן כתוב גם שם בעל כוחו. ברמב"ן כתוב גם בנזיקין, סך הכל שאינו יכול לפרעו בעל כוחו בשווה כסף, אלא ממיטב. מה, אתה לא יכול לשם בעל כוחו בכל דבר? לא רק ממיטב, אבל הוא אמר בעל כוחו. ברשב"א הוא שמט. צריכים להשוות רשב"א ברמב"ן בכל מילה. גבי נזיק נמי הול ומשלמי מיטב, כדכתיב מיטב שדה ישלם, כסף דכתיב גבי, כסף דווקא, כמשמע לן. למה הרשב"א לא כתב שנזיקין זה בעל כורחו? ולכן הסברה לא קיימת. אז אני חושב שהפשט ברשב"א הוא שונה. ודאי מיריד. ברמב"ן אני לא בטוח, אבל ודאי שונה. הפשט בריד היה מפורש. כיוון שהיא מישהו שמתרצה בשווה כסף. אני מתרצה לקבל שווה כסף, אז לכן שווה כסף ככסף. אז אני הסברתי שאני לוקח את החפץ הזה, ואני מפשיט אותו. מגופו נשאר רק ההפשטה, זה הערך. אז אני מתרצה בו, אני עושה פעולה עליו. ברשב"א, הבנה היא אחרת. הבנה ברשב"א הוא, כיוון שהעניין הכללי הוא עניין של, 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 של הסכמה. כיוון ש... השני הצדדים כאן מרוצים. אני רוצה כסף ואתה רוצה קרקע. בנושאים שהם קניין והם בנויים על רצון הדדי, אז שווה כסף ככסף. לכן הרשב"א לא יכול לכתוב שנזיקין זה שונה. כי מנזיקין שני הצדדים הם מרוצים. או בוא נגיד ככה, המשלם לא מרוצה. העיקר הוא שמי שמרוצה את הכסף, אי אפשר להגיד שהוא לא מרוצה, הוא רוצה לקבל משהו. הזיקו, שברו לו את החלון, הוא רוצה. אז הרשב"א לא חושב ששווה כסף, כסף איפה שהבן אדם אמר, אני רוצה שווה כסף. כלומר, נפקא מינה ככה, אדם הולך לאישה, ואומר, האם את תתקדשי לי? היא אומרת, כן. ואז, הוא קורא לשני עדים. קורא לרב, נרשם ברבנות, ואז הוא אומר לה, תעצמי עיניים, תוציא את היד, והוא שם לה בתוך היד משהו, ואומר, היא מקודשת לי בזה, היא לא יודעת מה היא מקבלת. לפי הרשב"א היא מקודשת, כי כיוון שמדובר כאן בכל מקום שנאמר כסף גבי קניין, שווה כסף וכסף קיימן דהניך לו בהכי. כל העניין כאן הוא מבוסס על רצון משני הצדדים, זו הספרה שהסברתי, דבר שתלוי ברצון, אז התפקיד הוא להיות ערך. אז גם מה ששמתי בידה, טבעת, תפוח, שעון, זה ערך. והיא מקודשת בערך. אבל בדברים שלא מבוססים על רצון, זה שאם אני חייב לשלם למישהו חוב, נזיקין, אז זה לא שיש שם רצון. אז שם הבן אדם בטח רוצה, הוא רוצה לקבל. מה זה פירעון? אני מכסה את החוב. אז שם הרשב"א צריך לחפש הסבר אחר. בריד הספרה היא, אם אדם רוצה לקבל את זה, אז הוא מקבל אותו. אז אם אדם אומר לאישה, הרי מקודש לי בטבעת זו, והיא אומרת כן, אז הטבעת הופך להיות שווה כסף ככסף. אז בנזיקין, אם זה יקרה, זה יקרה. אני אומר, אני רוצה לשלם לך, אתה אומר בסדר, אז ברור שזה בסדר. אבל מה אם הוא לא רוצה? אני אומר לו, לא, אני לא רוצה את הפרה שלך, אני רוצה את הכסף שלך, אז הוא לא הסכים. אז הרשב"א אומר, אז במקרה כזה, פרה זה פרה, ולא שווה כסף. אבל ברשב"א, פרה הוא תמיד שווה כסף בענייני קניין, וגם בענייני נזיקין, לולי דבר אחד. מצאתי שהתורה הקפידה על מיטב. אז זה יוצא מן הכלל. מה שאין כן בעבד קנייני, ששם בגירעון של עבד, סליחה, בגירעון של עבד עברי, ששם הוא באמת, זה באמת בר כוחו, הוא לא רוצה שעבד יצא בכלל. אז במקרה כזה, איך עבד יוצא? לא מדין שווה כסף ככסף, זה לא ערך, זה לא עסק של הסכמה הדדית. איפה שאין עסק של הסכמה הדדית, אז שם צריכים באמת פסוק להגיד לי, שקבלת, גם קבלת חפצים, הוא יכול להוציא את העבד מזה. כלומר, אני בעצם עלה כאן שתי אפשרויות בתוך החילוק של הרמב"ן. יש כאן ארבע שיטות בסופו של דבר. שיטת התוספות הוא שתמיד צריכים פסוק. ואז אי אפשר לדעת מה באמת הסברה. שיטת הרי שאף פעם לא צריכים פסוק, כי המילה כסף פירושו זה ערך. שיטת הרמב"ן בגדול זה שדיני קניין, איפה שיש הסכמה, שווה כסף ככסף, דינים אחרים, רק עם פסוק. מה בדיוק החילוק בין דברים של קניין לדברים אחרים, דברים של הסכמה לדברים אחרים? אז אני מציע שני פירושים שאני יודע שאחד זה הריד ואני חושב שהשני זה הרשב"א, והרמב"ן הוא איכשהו באמצע. הסברה בריד הוא שאם בן אדם הסכים שהחפצה של שווה כסף הוא ככסף, אשר בכסף ככסף. שיטת הרשב"א הוא שאם הבן אדם הסכים לעסק בכלל, אם מדובר בעסקים של הסכמה, אשר בכסף ככסף. נזכור את הנפקא מינה, איפה שהסכמתי לעסק ולא הסכמתי לתשלום המסוים. אז לפי הריד זה לא עוזר, אתה צריך להסכים כי ההסכמה שלך פועל על החפץ. הוא הופך חפצה של שווה כסף לחפצה של כסף. לחפצה של ערך. ברשב"א הסברה היא שבנושאים שבנויים על הסכמה, אז הסברה היא שהם בנויים על ערך, מה שווה כסף ככסף. דברים שלא בנויים על הסכמה, אלא על זה שזה פייר, הוגן, אני פרעתי חוב, או נתתי לך פיצוי, או משהו כזה, אז שם יכול להיות שיש כמובן עדיפות, יכול להיות שיש עדיפות לתשלום כספי, בניגוד לדברים שאני יכול להפוך אותם לכסף, אבל כרגע הם חפצים. זה לדעתי הרשב"א. אם אני אחזור לשון הרמב"ן, זה קצת קשה לדעת, כי ברמב"ן כתוב רק את העיקרון. כל מקום שנאמר כסף בקניין שווה כסף בכסף, ובגירעון שזה בר כוחו, נזיקין שזה בר כוחו, אז לא. לא מסביר למה. אבל עניין מקנה, כיוון דניחה להו בשווה כסף. זה נשמע יותר כמו הריד. דניחה להו בשווה כסף. זה נוח להם לקבל שווה כסף. אבל אולי הוא רק רוצה להגיד ש... לא, זה... בעיקרון זה נוח להם שיקבלו משהו. לא שבן אדם הסכים לזה. הוא לא התרצה בכך. בריד כתוב שהוא התרצה בכך. כיוון דניחה להו בשווה כסף, ככסף הוא שהרי שניהם שווים. אפשר לקרוא את זה כמו הרשב"א, בנושא... שזה ניחא לחו, זה טוב לך לקבל את זה. אז אין הבדל ביניהם. או שכמו הריד אומר, כמה דניחא להו, לא להו, אלא לא. כמה דניחא לא, באותו שווה כסף ספציפי שהוא מקבל, אז לכן שווה כסף ככסף. שאלה? מישהו, הרי לא הבנתי. גם הנזיק, אם הנזיק יתרצה לקבל כסף זה בסדר, גם לשיטת הרשב"א. אין ספק, לא, הרשב"א מחמיר יותר, אין ספק. איפה, אפשר גם למחול, איפה שהניזק מרוצה, ברור שאתה פטור. הוא יכול להיות גם פטור בפחות. הוא יכול למחול לך, יכול להיות מרוצה באפס. אין ספק. אני אומר, הרשב"א מחמיר יותר, הרשב"א אומר, גם אם הוא, הרשב"א חשב, לולי סברת מיטב, הרשב"א חשב שהסברה המקורית שלו, עסקים שבנויים על ניחא להו, אני אשנה קצת את המילים, עסקים שבנויים על ניחא להו, הסיבה שהדבר מתבצע זה בגלל שזה ניחא להו לצדדים, שם שווה כסף ככסף. אז בזה הרשב"א חשב שנזיקין, גם הבן אדם לא רוצה לקבל מה שאתה מציע. אפשר גם לתתר אותו, אני חייב לך 100 שקל, אני מביא לך 100 אלף מחתים. זה הדוגמה בגמרא, זה דבר שהוא שווה מאוד מאוד. אז על פי דין זה תקף. כי שווה כסף ככסף. אז אתה מאוד לא מרוצה, אבל זה ניחלו לקבל. הפיראון זה דבר שהוא פיצוי, הוא מגיע לך כדי לרצות אותך. אז במקרה כזה, הרשב"א אומר, שווה כסף וכסף בעיקרון, כאן זה שונה, מצאתי שהתורה נתנה את הרשות לך להקיף, כי אתה יכול לקבל גם מיטב. לולי גזירת הכתוב של מיטב, הייתי בטוח ששווה כסף וכסף שם. בניגוד לעבד, שבעבד הבעל בכלל לא רוצה שעבד יצא. בנזיקין, אני כן רוצה שאתה תשלם לי. אל תשלם לי מחתים, תשלם לי בכסף טוב. אז זה, אני חושב שהרשב"א חושב, זה ההבדל. בריד, אני צריך להסכים לקבל את החפץ הזה, שזה בדרך כלל קורה במקרים של קניין ואישה וכן הלאה, כי ממשיכים, אבל אתה יודע, אתה יכול לתאר לעצמי מכך שהבן אדם לא היה מודע למה הוא מקבל. אבל ברשב"א, זה לא שאני מרוצה באמצעי התשלום, אני מרוצה בעסק הכללי, ובזה זה אומר משהו מסברה, הסברה של הרשב"א היא יותר למדנית. אם מדובר בעסקים הבנויים על רצון, אז אני אומר, לא הוא אומר, אני אומר, התורה אומרת, שווה כסף כסף. כי אז מה שמעניין אותי זה רק שיהיה בזה מספר דולרים. יהיה בזה ערך. אם הדינים הם לא מבוססים על רצון, אלא על חיוב לשלם, לדוגמה, אז אני לא בטוח. אפשר שהתורה רוצה שנשלם בצורה יותר טובה או פחות טובה, ושם צריכים פסוק. לכן אני אומר, נפקמינה יהיה במקרה שזה עסק של רצון, בלי שהייתה הבעת רצון כלפי אמצעי התשלום. הסכמתי, האישה הסכימה להתקדש, אבל אין לה מושג מה הוא ייתן, הוא רוצה להפתיע אותה. הרי היא מקודשת לי במה שיש בתוך הקופסה הזאת. אז היא לא הסכימה שהטבעת זה שווה כסף. ואז כשהיא מוצאת את הטבעת, יכול להיות שאפילו שהיא לא מתלוננת, אבל לפי דין, לא, מקדשים רק בכסף ולא בשווה כסף, עד שלא בא הפסוק ואמר, לא, אם אין פסוק, אז במקרה כזה הרשפה יגיד, הריד יגיד שזה לא מועיל, כי ריד רק אמר, איפה שרציתי את השווה כסף, השווה כסף כסף. אז הוא צריך לרצות אותו ספציפית. זה הנפקא מינה כדי להבין את שתי הספרות. לסיכום, בגדול, אני נוטה לחשוב שפחות לפי הרמב"ן בחלק מהמקרים, ולפי הרי בכל המקרים, ואולי גם לפי התוספות, סך הכל הסברה הבסיסית פה הוא שמה שנקרא כסף זה באמת המילה שבעברית מודרנית יותר נקרא ערך. וערך נמצא לא רק בכסף, הוא נמצא גם בחפצים. אני חושב שברי הייתי אומר מה שמעתי לפני כן, שהוא נמצא יותר בחפצים מאשר בכסף. מצד שני, למרות שבכל חפץ יש ערך, אבל הוא מכוסה, הוא צדדי. ההגדרת החפץ הוא לא כדי להיות ערך. אני אגיד את זה בצורה קצת דוסית. כשברוך הוא לא בא פרות כדי שיהיה חפץ של ערך. אנחנו המצאנו את הכסף כדי שיהיה חפץ של ערך. אז ההבא מינה שיהיה רק כסף ולא שווה כסף, הוא שאני צריך חפץ שהוא מסמל, שהוא מוקדש להיות ערך. ולא רק שיהיה שם ערך. ואם זה נכון, אז התשובה של הריד הוא שבסדר, אבל הצדדים יכולים לשנות את הדבר הזאת. אני יכול לקחת חפץ שהוא חפץ של קריאה, הספר הזה, אבל כיוון שיש כאן גם ערך, אז שנינו מסכימים שאנחנו מתייחסים לצד ההוא. ואז יש ממש חפץ של ערך. זה ההסבר של הריד. או שכל הסברה הזאת לא נכונה, יש ערך בכל דבר, לכן זה תמיד שווה, זה שיטת הרי. ואז חילוק של הרשפה הוא ש, טוב, תלוי מה. אם אני מעוניין בערך, אז שווה כסף כסף, הרי צודק. אבל יש דברים שאני לא בטוח שמעוניין בערך. איך אני יודע שבגירעון של עבד, אני מעוניין רק בערך. אולי שם אני מעוניין במשהו אחר, בתשלום, יכול להיות שזה משהו אחר, זה לא ערך. מתי אני מעוניין רק בערך? דיני הסכמה, דיני קניין. במילים של הרבן. בדינים אחרים, דיני פיראון וגיראון, אז שם אולי לא, לכן שם צריכים פסוק. עוד פעם, נשארת השאלה, אחרי הפסוק, מה המסקנה? יכול להיות שפסוק אמר שגם שם זה רק ערך. או שפסוק אמר שבסדר, התורה לא הקפידה. כמו שיש הבדל בין מיטב לבין זיבורית, ואפשר לא להקפיד או כן להקפיד, אז אפשר, יש הבדל בין כסף בין שווה כסף, אבל התורה אמרה ששווה כסף זה גם מספיק טוב. כן? אז זאת כל הסוגיה הזאת על קצה המזלג. אני רוצה להדגיש שבסך הכל, אם קוראים את זה מהר, אז יש רק שיטה אחת, תוספות, אני אומר, כל דבר אותו דבר בערך, עם אותם שיקולים. אבל אני חושב שיש כאן התמודדות שונה עם השאלה הבסיסית, מה זה כסף. טוב, זה חלק א' של השיעור. יש לנו זמן, אז אנחנו נעסוק גם בחלק ב'. הוספתי בסוף הרי מקומות עוד נקודה שמופיע ברשפה פה, שהוא קצת פלא. ננסה אולי להבין אותו, למרות שכל הראשונים דוחים את זה. הרשב"א מביא שיטה, והיא שיטת האיתור, שלמרות ששווה כסף ככסף בקידושין, אבל קרקע לא. עכשיו, יש בתורה, יש רשימה ארוכה דברים שקרקע לא נכלל בהם. תוספות רמז לזה, כי זה בדרך כלל נלמד מכלל ופרט וכלל. אז אין שמירה בקרקע, כי כתוב שאו סמלה, מה הפרט דבר מתעתל, וגופו ממון, והוא לא הקדש, אז אף כל, מתעטל ולא קרקע, גוף הממון ולא, ולא שטרות. אז יש, יש עוד מקומות, הונאה, אין הונאה בקרקע, אין גזלה בקרקע. יש רשימה ארוכה של דברים שקרקע מופקע מהם, בדיני ממונות. אבל למה שקרקע לא יהיה טוב לקידושין? אז מה שכתוב, מביא הרשב"א את הנקודה הזאת, נתן לקרקע בקידושיה אינה מקודשת. כדמוך כבר כמה דגיטין, יש גמרה בגיטין שאכן בקריאה מהירה ככה זה משתמע ממנו בתפתית עמוד ב'. ובאמת משהו שם שאי אפשר לקדש אישה בקרקע. השאלה היא למה? אז האיתור הסביר למה, וההסבר הוא תמוע. וכן כתב הרב בעל האיתור, דמקשין הווי ליציאה, מה יציאה במחוב על הקרקע לא, אף הווי במחוב על הקרקע לא. יש דין שהגט לא יכול להיות מחובה לקרקע. כתב על עלה. הוא כתב את הגט על עלה של עץ. והקנה לה את העץ, נתן לה את העץ במתנה, אז היא לא מקודשת, היא לא מגורשת. יש כלל אחר, שאיתקיש הווי על היציאה. יש הרבה דינים שלמדים בגירושין או בקידושין, וכיוון שכתוב בפסוק, ויצא והייתה לאיש אחר, ויצא והייתה, אז לומדים שאיתקיש הווי יציאה. הווי ויציאה הם תהליכים הדדיים הפוכים. ואפשר ללמוד הלכות מאחד לשני. אז אומר איתו, זה המקור. כיוון שאי אפשר לגרש במחובה, אז אי אפשר לקדש במחובה. למה הדבר הוא תמוע ביותר? הרשב"א מביא ראייה נגד, אבל הוא לא באמת מקשה סברה נגד. בסוף הוא אומר, זה לא נכון. למה זה מאוד מאוד קשה? כי למה אישה לא מגורשת במחובה? אז יש שתי שיטות. בירושלמי כתוב, סגרת הכתוב, כתוב בגט את המילה ספר, ונתן לה ספר כריתות. אז ספר למעוטי קרקע. ספר זה דבר מתרטן. סגרת הכתוב. עכשיו, אם זה נכון, אם זה המקום, אז האם אפשר ללמוד משם שגם אי אפשר לקדש במחובר? ודאי שלא. כי לא מקדשים בספר. המילה הזאת, המילה הזאת, ונתן הספר קריטות, זה לא נכלל בהתקש הווי ליציאה. דרך אגב, לומדים משם שכן. אפשר לקדש אישה בספר, זה נקרא קידוש השטר. אבל קידוש הכסף זה עוד מסלול. אז אם יש הגדרה של ספר, צריכים גם אותיות. אז לא מקדשים אישה שאין בו אותיות? שטר, קידושין, כן צריך אותיות. אבל אי אפשר להגיד שבגלל שספר ולא מחובר, אז גם כסף ולא כסף מחובר. זה לא מובן בכלל. אכן, הרבה ראשונים חולקים על ההסבר הזה, בגלל שיש תוספתא, והם טוענים שבבבלי לומדים משהו אחר ממילה ספר, אז הם אומרים שהסיבה שלא מגרשים במחובר, זה בגלל שצריכים ונתן בידה. צריכים נתינה. ונתינה הוא שם של פעולה של העברה מיד ליד. נתן בידה דבר ניתן מיד ליד. הלימוד הזה נמצא בהקשר אחר לחלוטין בדיני הונאה, שכתוב אותו ביטוי ונתן ביד, דבר ניתן מיד ליד, אבל אז לומדים את זה גם פה. וכתב לספר כריתות ונתן בידה, דבר ניתן מיד ליד. מחובר אי אפשר לתת מיד ליד. אני יכול להקנות לך עץ, אבל לא יכול לתת לך עץ, כי העץ לא זז. אתה יכול לנגוע בו, אבל אתה לא יכול להחזיק אותו. אז העץ לא נמצא בידך, הוא נמצא בחיק הטבע. אוקיי, האם זה ניתן ללמוד לקידושין? גם אם לכאורה לא. זה דין מיוחד. שאת הספר קריטות צריכים מייסנטינה. אבל בקידוש לא צריכים מייסנטינה. מה צריכים? צריכים שהיא תקבל משהו, תקבל הנאה, תקבל כסף. היא צריכה להיות עשירה יותר. לא כתוב בנתן בידה. הלו, זה תנת רב אוחנן וסמן אומר, יש משנה שאומרת שאפשר לקדש אישה בהנאה. רקוד לפניי, שחוק לפניי. אני מת לראות קידושים כדו, לא נהוג היום. אבל אישה אומרת לגבר, אם אתה תספר לי בדיחה טובה מאוד, אני מקודשת לך. ואז הוא אומר, הרי את מקודשת לי בבדיחה הזאת. מספר לה בדיחה, הבדיחה שווה פרוטה, כי בדיחה טובה, היא מחייכת וצוחקת, היא מקודשת. אין שם שום נתינה מיד ליד. אז זה ברור. אז לא מובן מה שאיתר אומר. נכון שבגירושין יש דין כזה, אבל הוא דין מאוד פרטני לגירושין, מאוד פרטני לגט ולנתינת גט. זה לא דין במהות המושג של גירושין או מושג של קידושין, שהם כן דומים זה לזה, הם יוצאים בהוויה ביחד. אז זה לא פדע שהראשונים דוחים את זה. אבל אם אנחנו רוצים בכל זאת להבין את זה, אז קצת בדוחק ננסה להבין. רב אלחנן, בקובץ שיעורים, הוא משוכנע שהיית מבוסס על הדין של ספר. כי הוא אומר, בקידושין אין נתינה מיד ליד. מהראיה שאמרתי, הראיה שמקדשים בהנאה. אז הוא אומר, נכון שלא צריכים לקדש בספר? אז הוא אומר, טוב, זה לימוד פורמלי, דומי את הספר, כן. גט זה בספר ולא במחובר. קידושין זה לא רק בספר, זה בחפצים אחרים, אבל אולי צריכים להיות דומים לזה. זה קפץ, אבל ככה הוא אומר. אז לפחות מחובר לא. אני משוכנע שהסברה היא הפוכה. ברור שאין שום קשר למילה ספר לקידושין. אבל השאלה היא, האם יש דין נתינה בקידושין? הראיה של רב אלחנן, אני חושב שאפשר לדחות. צריכים לתת. אפשר גם לתת הנאה. אבל הנאה, זה מגיע לגופה. היא ממש מחזיקה בנה, נכון? זה לא חפץ פיזי. אבל ברגע שהתרגלתי לחידוש, שהנאה זה שם של חפץ, והוא שווה פרוטה, אפשר לתת הנאה. אם אני, זה לא שגרמתי לה לחייך. אני, זה יצא ממני, והיא קיבלה את הנאה ממני, ועכשיו הנאה זה אצלה. מה שאין כן, בעץ. כי עץ באמת לא עובר מיד ליד. אז השאלה היא, האם צריכים מייסה נתינה? וזה חידוש עדיין גדול מאוד, ולכן אני חושב שראשונים חולקים. השאלה היא, האם קידוש הכסף זה שבגללי את יותר עשירה, או גם קניין כסף בקרקע, בגללי אתה יותר עשיר, או שצריכים לתת לך משהו? השאלה היא, האם הקניין הוא התוצאה? גרמתי לבן אדם להיות עשיר יותר בפרוטה אחת, או שזה מעשה נתינת לא פרוטה. הסברה אומרת שזה הסברה הראשונה. אני מפסיד קרקע ואני מקבל פרוטה. זה האושר האושר מול ההפסד. הרווח מול ההפסד. זה סביר מאוד. אבל יכול להיות שהיית חושב שקניין קידושין שונה מקניין קרקע. בקרקע אני משוכנע שזה נכון. בוודאי שאפשר לקנות קרקע על ידי נתינת קרקע אחר לשווה פרוטה. אבל כפי שהאחרונים כותבים, וזה נוגע לסוגיה שעצם דילגתי עליו, מה זה קניין? הלא, אישה שונה היא לא פרה. זה לא קרקע. אישה שמקנה את עצמה לא מפסידה ערך. היא לא משבדת את עצמה. היא לא מפסידה את הבעלות על עצמה. המילה קניין כאן היא מילה פורמלית. כפי שכותב אבני מילואים. זה מייס קניין. ולכן, או בלשון האחרונים, חקירה מאוד מפוסמת, האם כסף, קניין כסף, זה כסף פירעון או כסף קניין? זה הלשון של הקצות. האם זה כסף פירעון או כסף קניין? כסף שבו אני, כי כסף פירעון זה המושג שתיארתי, רווח מול הפסד, אני פורע מה שהחור שנפער אצלך, אני ממלא אותו, או שזה כסף קניין. והבא האחרונים טוענים, בראשם אבני מילואים, שגם אם בקניין קרקע, הכסף הוא כסף פירעון, הוא התשלום, לא שייך תשלום באישה. כאן זה כסף קניין, זה עד הכתוב. נותנים כסף קניין, אבל זה לא תמורת משהו. אם זה ככה, אז יכול להיות שאיך זה מועיל, זה לא התוצאה, זה לא תמורת משהו, זה לא מילוי אחור, אלא זה הנתינה עצמה. ואז יש מקום לחשוב כמו האיתור, אי אפשר לתת מחובר, כי זה נתינה פיזית, צריכים לתת משהו שאפשר ניתן מיד ליד, לכן זה רק מטרטל. ככה נראה לי, אני אומר, אבל חנן אומר את ההפך, אני אומר שהאיתור מבוסס על הספרת הראשונים בגיטין, שהסיבה שגט זה לא בקרקע זה בגלל שצריכים מייסן נתינה, ואם תשאל אותי, האם צריכים מייסן נתינה בכסף, התשובה היא אולי כן. למה שיהיה? כי זה כסף קניין ולא כסף פירעון. הקניין כסף באישה מועיל, אולי, זה טענה, אפשר לחלוק גם על זה, נראה בהמשך ספרה של שמנו שהוא לא ככה, אבל כסף בקידושין מועיל לא בגלל שאני פורע, אני נותן לה פיצוי על מה שהיא הפסידה. היא הפסידה את עצמה, ובכל זאת יהיה לה כסף. לא, זה לא שייך פה. אישה זה לא חפת שאפשר לתת כסף תמורתה. זה לא כסף תמורת האישה, זה כסף. נותנים לה משהו, אז היא נותנת לי בחזרה. זה מייסה מול מייסה. אני נותן לה משהו, היא נותנת לי את עצמה. אז העיקר זה המייסה נתינה. אם עיקר זה המייסה נתינה, אז יש מקום, לאור הגמרא בגיטין, אני חושב שאין מייסה נתינה שייך בקרקע. אין נתינת קרקע. יש רק קניין קרקע. אבל אי אפשר לתת קרקע, כי אין מייסה נתינה, מייסה פיזית של נתינה, זה רק דבר שניתן מיד, מיד ויד. והעיקר שכל הראשונים חולקים. כמו אנחנו הסברנו כאן, זה לא הרבה מין, זו שיטה של ראשון חשוב, של בעל האיתו. אבל למעשה כל הראשונים חולקים, זה בכלל לא מוזכר ברמב"ם, גם הרשב"א אומר בסוף, וזה עיקר נגד בעל האיתו, ושום אחרים בכלל לא מביאים את זה. זו שיטה היא די דחויה, ניסיתי להבין אותו בהקשרים שלנו, של ערך ותשלום ופירעון. אולי הצלחנו להבין אותו קצת יותר טוב, גם לפני שבסופו של דבר אנחנו נדחה אותו. טוב, זאת סוגיית פרוטה בשווה פרוטה, עם התוספת של שווה פרוטה מטלטן, או אפילו שווה פרוטה של קרקע. וסיימנו להיום. קצת מבט קדימה, השיעור בשבוע הבא יהיה כבר בדף ג' עמוד א' סוף העמוד. אנחנו בעצם מתחילים מחדש בגמרא בדף ג' עמוד א' מניין לדרי של עמוד תימאי, והסוגיה הראשונה הוא סוגיית חליפן, עד שורה החמישית בג' עמוד ב'. ועל זה נשלח סוגיה מאוד מסובכת, זה רק 8 שורות של גמרא, 9 שורות של גמרא, אבל מסובכת ביותר, יש שם הרבה שיטות ראשונים, זה גמרא שפשוט קשה לקריאה. אני אשלח מראה מקומות בעזרת השם על יום שישי, ויש גם מראה מקומות קצרים בשיעור הכתוב בנושא הזה. תודה רבה, לילה טוב. Recording stops.